היי, שלום וברוכים הבאים למחוץ למסגרת, אני אליאב לייכטר. היום בתוכנית תהיה כאן עומר דבדה, המגיע מעולמות הכדוריד, וכיום נמצא בעולם האימון המנטלי. מיד תשמעו על הדרך של עומר להגשמה, וגם על נקודות ציון הדרך. בנוסף נדבר על ההתפתחות האישית, הצלחה, ושלל האתגרים בדרך האישית. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזמין אתכם לשתף את הפרק אם אהבתם ולכתוב על החלקים שהכי התחברתם. מחוץ למסגרת עם עומר דבדה, מתחילים. היי, עומר, מה קורה?
אני מעולה, אליה, איך אתה?
אני בסדר גמור, הכל בסדר, הכל טוב. בוא קצת ספר למאזינים עליך, על התקופה של הכדוריד, מאיפה אתה מגיע.
אוקיי. אז אני עומר דבדה, אני בן 33. אני נשוי לליה מדהימה, ויש לי שני ילדים, נועם ומעיין, נועם בן 4, מעיין בן 8. הזכרת ככה את הכדוריד, אז כן, צמחתי בעולמות של הספורט, לשמחתי זכיתי להיות קפטן נבחרת ישראל בשלבים המאוחרים, ופרשתי לפני 3 שנים, ובעצם בפרישה הזו יצאתי למסע חיי, אפשר להגיד ככה, להבין מה יהיה הכדוריד הבא שלי. זה בגדול ככה אני.
תיארת את זה בקצרה, אבל אנחנו ניכנס לזה. קובי בריינט, שתראיין לאחד הפודקאסטים, או שנתיים, ב-2019, אמר משפט מאוד יפה. אמר שאתה נכנס למשחק, אתה עובר את כל המערכת הרגשית. האם אתה מרגיש שזה גם...
אז בהחלט, אני חושב שהספורט בכלל, אחרי זה גם אני ארחיב על זה לדברים שאני עושה היום, אבל הספורט הוא נותן לך, הוא מראה. הוא מראה לחיים שלנו, הוא מראה לכל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו. ולמה אני אומר שהוא מראה לחיים שלנו? כי בספורט אנחנו חווים את זה באינטנסיביות מאוד 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 עצימה. כל דבר, כל רגש מתבטא שם בעצימות מטורפת אפילו. כי אם אנחנו מדברים על להגיע לשלבים מאוחרים של פלייאופים, גמר גביע, להתחרות על תארים, אז כל דבר מועצם לעוצמה כזו חזקה, שזה פשוט, אתה חווה שם הכל מהכל. בכדוריד לצורך הדוגמה זה 60 דקות, ב-60 דקות האלה של המשחק אתה חווה באמת הכל מהכל.
וואו. אז עומר, תראה, בשנת 2014 מכבי תל אביב זוכה באליפות הכדוריד, ואמרת היה לא רוצים שהחלום הזה ייגמר, ואז הגיעה הפציעה. איך מקבלים דבר כזה?
אז עוד פעם, זה היה ככה, זה היה תלוי איזה פציעה, כי היו הרבה פציעות. אז כן, אז קודם כל לגבי החלום, כן, התחושות היו תחושות מאוד מאוד חזקות, כי זו הייתה האליפות הראשונה של מכבי תל אביב, זו הייתה אליפות היסטורית. וזו הייתה השנה הראשונה שהייתי גם הקפטן של הקבוצה. אז ככה, זו הייתה עונה חלומית, כי באמת חווינו שם הכל מהכל. אם אתה מסתכל על העונה היום אחורה, אתה אומר, היה בעונה הזאת הכל מהכל, הגענו לגמר הגביע, הפסדנו בגמר הגביע, על סף התפרקות, על סף שבירה, איכשהו הצלחנו לאסוף את עצמנו, לגייס את כולם ככה תחת ההבנה שיש לנו עוד משימה שאנחנו צריכים להשלים, וברגע שאתה זוכה, אתה יודע, אתה סוחט את עצמך עד הסוף, זה מה שנקרא לתת מעצמך את הכל, אתה לא רוצה שתחושת האופוריה הזאת תיגמר. ואני מביא את זה הרבה בהרצאות שלי שאני מדבר עליהן, שהתחושת אופוריה נגמרת די מהר. כאילו, ברגע שאתה מגיע להישג, כמה זמן? תחשוב רגע עליך כאליאב. השגת משהו אדיר, בסדר? עשתה, באמת, הישג בלתי רגיל. כמה זמן נשארת תחושת ההישג הזו אצלך?
שניות. שניות ועוברת.
שניות. ימים, בסדר? בואו נלך ככה, כי אני בטוח שיהיו כאלה שיגידו, בוא נה, השגתי, סיימתי את התואר שחלמתי עליו כל כך הרבה שנים, ואני הפכתי להיות עורך דין או רואה חשבון, סתם לצורך הדוגמה. הייתה לי איזושהי מטרה לחסוך סכום כסף מסוים, ובום, הצלחתי לחסוך אותו. התחושה הזאת שלי שעשיתי את זה, היא מאוד מאוד קצרה. אבל מה כן נשאר איתך? מה נשאר איתך אחרי
נשאר חוויה, התחושה שהצלחת?
אז בדיוק, מה שנשאר איתך זה באמת האדם שהפכת להיות. וברגע שאנחנו מתחילים, המנטליות שלנו הופכת להיות מנטליות של, אני מתבונן על עצמי גם רגע מהצד ואומר, בונה, זה לא רק התואר שזכיתי בו, הבן אדם שהפכתי להיות בתואר, הכלים שהוספתי לארגז, כלים שלי, ההתמודדויות שידעתי להתמודד איתם ברגעי האמת, זה באמת התואר האמיתי שאיתו אני ממשיך הלאה.
איך זה התבטא בזמן אמת? בתחרויות, אמרת פציעות גם ביד, גם בגב.
היו, קראתי את הצולבת ושתי פריצות דיסק ונקעים ושברים, ובאמת ככה, הכדורגל נתן לי לטעום, נתן לי באמת לטעום פציעות, אתה יודע. והיום אני אומר, כל פציעה כזו היא מתנה, כי בפציעה אתה לומד על עצמך הרבה דברים.
מה אתה חושב שהדברים העיקריים שלמדת מהתקופה הזאת?
של הפציעות?
כן.
של כל פציעה? קודם כל, שגם שאתה חושב שאתה נמצא במקום נמוך, תמיד יש מקום נמוך יותר שאתה יכול להגיע. אז זה לבוא ולהגיד תודה על מה שיש. כי סתם צורך הדוגמה, שקראתי את הרצועה הצולבת, זה הגיע אחרי שנתה, אחרי שנה שלא שיחקתי, כי שברתי את היד פעם אחרי פעם, ובעצם נגמרה לי העונה הקודמת. באתי להתחיל את העונה שאחריה, קראתי את הרצועה הצולבת, ואז סיימתי עוד עונה. ואז אתה יכול ללכת למקום של קורבנות ולהגיד למה זה קורה לי, והייתי שם, המקום הזה שאתה מאשים את כולם ואת העולם, ואתה אומר, למה דווקא לי? כאילו יושב מישהו למעלה ואומר, יאללה, אומר, בוא אני אעשה לו בכוונה. אבל זה כל פנימי. וברגע שאתה אומר, אוקיי, זה המצב, מה אני יכול לעשות כדי לשפר אותו, כדי להיות טוב יותר, מה אני יכול ללמוד ממנו, אז אתה מתחיל בעצם את התהליך ריפוי האמיתי שלך. כל עוד אתה במקום של הקורבנות, של המסכנות, לא באמת תוכל לעשות איזושהי התקדמות לעבר המטרות שלך. אבל ביום שאתה מחליט, שאתה בא ואתה אומר לעצמך, אני לא בוחר להיות במסכנות, אני לא בוחר להיות בקורבנות. זה המצב, זה הנסיבות. אני תמיד אומר את המשפט הזה, מבחינתי הוא מדהים. אף אחד בעולם הזה לא אשם בנסיבות שהביאו אותו למצב. הוא אשם אם הוא ייפול לנסיבות והוא לא ירצה לעלות מעליהם. ואני אומר, ביום שהבנתי זה עם הפציעות, שאני עולה מעל הנסיבות, לא משנה, פריצות דיס, קרב הצולבת, שברים, לא משנה מה הפציעה, ברגע שאני בא ובוחר להתעלות מעל הפציעה, אז אני מתחיל באמת את התהליך האמיתי שלי לעבר השגת היעדים.
ותגיד רגע, לא היה לך חרטות במהלך הרגעים האלו, או שגם שסיימת במהלך 2018-19, פרשת סופית.
אז תמיד יש, כן? כי אני חושב שמה שאני עושה היום בימים האלה, זה איזשהו תיקון מה שלא היה לי אז. הלוואי והיה לי את השכל, או הלוואי והיה לי את מי שיפתח לי את העיניים, שככה שיהיה הזרקור בשבילי, שיעיר לי את הדרך, בשביל להבין את הדברים האלה בשלב מוקדם. ואתה יודע, יש את המשפט המאוד יפה הזה, שכאילו אנחנו לפעמים צריכים ללמוד בדרך הקשה. כאילו, לא משנה כמה נקבל את זה מהצד, עד שלא נבין את זה בעצמנו, לא נוכל לעשות את זה. תראה, אני מאוד שלם עם הקריירה שלי. מאוד, מאוד. אני חושב שהגעתי להישגים אישיים, להישגים קבוצתיים, לתארים, להכל. אני מאוד שלם עם זה. אבל אני חושב שזה יכול להיות יותר טוב. אם הייתי מעיז יותר, אם היו לי כלים קצת טובים יותר. נגיד, אני אומר, החרטה הכי גדולה שיש לי, שלא יצאתי לשחק בחול. כי סיפרתי לעצמי איזשהו סיפור ש...
בוא נדבר על הנקודה הזאת. מה אתה עושה בדיוק עם ה... שאתה מספר לעצמך סיפור, וזה לא באמת המציאות. זה המציאות שאתה מספר לעצמך.
חד משמעי.
איך אתה משנה את הסיפור הזה?
אז אתה יודע, אנחנו... לא המצאתי את המשפט הזה, אבל אני משתמש בו הרבה, ואני ככה זה... הסרט שאנחנו רוצים לחיות בחיים שלנו, הוא תלוי אך ורק בתסריט הפנימי שלנו. וזה מבחינתי משהו שמוביל אותי. אתה יודע, אני היום, אם אני עובר ליד אנשים, הם לא אומרים לי, אתה חי בסרט, אני אומר, אני כנראה לא עושה מספיק דברים. בסדר? אני רוצה שיגידו שאני חי בסרט, כי אני חי את הסרט שלי. ואני חושב שזה העוצמה האמיתית. כאילו, לבוא ולשנות את התסריט הפנימי שלנו, תראה, כל אחד מאיתנו גדל באיזשהו מקום מסוים, באזור מסוים, עם אמונות מסוימות, שבצורה כזו או אחרת הגבילו אותנו עד לאיפה שאנחנו נמצאים היום. והיום הזה שאתה, האירועים שכנראה פרצו לי את התודעה, שהבנתי שאני רוצה יותר מהחיים, יותר מעצמי, יותר מהזוגיות שלי, יותר מהאבהות שלי, זה לא אומר שזה היה רע. זה אומר שרציתי יותר, בעוצמות, להרגיש את זה בעוצמות יותר גדולות. אז אתה מתחיל להבין עם עצמך דברים. אתה מתחיל להבין שעד שאני לא אשנה עם עצמי את הקול הפנימי הזה, עד שאני לא אעשה את הצעד הראשון, אף אחד לא באמת יעזור לי. העולם לא יעזור לי, אלוהים לא יעזור לי, כל אחד יקרא לזה בשמות שלו, כן? אבל אנחנו מבינים שעד שאני לא אקבל את ההחלטה עם עצמי שאני רוצה לעשות שינוי, הוא לא יקרה באמת. זה מתחבר לי, אתה יודע, היציאה לחול, סתם לצורך הדוגמה. היו הצעות, אבל תמיד זה היה כזה, סיפרתי לי, אמרתי לעצמי, מה, ויש לי משכורת טובה בארץ, לא חבל כאילו עכשיו לרדת בזה? לא, אבל עכשיו זה לא הזמן, ואולי אני לא כזה טוב, אולי אני את היכולות באמת. עכשיו, בדיעבד, אז אתה אומר, אין לי ספק שהייתי יכול להצליח גם בחול, אין לי ספק שהייתי יכול לעשות משכורות יותר גבוהות גם בחול, ברור, אף פעם זה לא הזמן לעשות שינוי, ותבין, הראש של כולנו, המוח שלנו, התוכנה שלנו עובדת אותו דבר אצל כולם, זה לא משנה אם אתה ספורטאי, איש עסקים, סטודנט, המוח שלנו עובד באותה צורה, הוא בנוי לשמור עלינו. אנחנו בנויים להיות במצב הישרדותי.
המגדלה.
בדיוק. ואנחנו בנויים להיות שם במצב הישרדותי הזה. הוא נועד לשמור עלינו, כי אנחנו, הוא עדיין חושב שאנחנו בסוונה, והולך לטרוף אותנו אריה. וברגע שאנחנו מבינים שרגע, לא יקרה כלום אם אני אצא לחול, סתם צריך לדוגמה במקרה שלי. אני אנסה את הכי טוב שיש לי להצליח בקבוצה בחול, ובמקסימום מה יקרה?
תצליח.
במקסימום אני אצליח. אתה יודע, זה משהו שעוד פעם, אצלך זה כבר, אתה רואה כמישהו שחי התפתחות אישית, אז המקסימום שלך הוא הצלחה. כמה אנשים באמת יגידו שהמקסימום הצלחה? כשהייתי מספר להם את הסיפור הזה, הייתי אומר להם, מקסימום, מה הייתי? אמרו לי, הייתי חוזר לארץ, היית כאילו מכניס, מקפל את הזנב, ולא נורא, לא הצליח. אבל כשאני בא עם תפיסה של מקסימום הצלחה, או במינימום...
כישלון.
אז יפה. אז בוא נדבר רגע על הכישלון, כי... האם בפעולות שאתה עושה, סתם לצורך הדוגמה, בוא ניקח אותך, אתה עושה פעולות. אנחנו רוצים שהפודקאסט הזה, שהפרק הזה יהיה איזשהו משהו שהוא וואו, שיגיע לכמה שיותר אנשים, שישפיע על כמה שיותר אנשים. אז במקסימום זה יקרה. במינימום קיבלנו איזושהי תוצאה שהיא לא רצויה, כי לא הייתה לנו כוונה שהפרק הזה לא יעבוד. הכוונה שלנו להעביר פה איזה משהו מאוד מאוד חזק.
נכון.
אז אם זה לא יעבוד, אז יש פה איזושהי תוצאה לא רצויה, ובוא ננתח את זה רגע ברמה הטכנית, המקצועית, ונבין איך זה כן היה יכול לעבוד. ופה נכנס עניין של רגש. כמה, אפרופו קובי בריינט, שהזכרת אותו בתחילת.
אחד והיחיד.
כן, אחד משמעי, אתה יודע, עבדה עצומה לעולם הזה, אבל הוא בא והוא היה יושב ומנתח את המשחקים שלו, בין אם הם היו טובים ובין אם הם לא היו טובים, אבל הוא היה שם את הרגש בצד. כאילו, היה נכנס לשם, מקפל את הרגש, ואומר, רגע, איך אני יכול להפוך להיות טוב יותר?
נכון.
ואני, מאז ששמעתי אותו אומר את זה, מנסה, כי זה לא תמיד קל, אבל מנסה להיות רוב הזמן במנטליות הזו, שלא משנה מה הפעולות שאני עושה. סתם לצורך הדוגמה, לפני שבוע היה לי כנס, הגיעו אליו 35 אנשים, המטרה הייתה להביא 40, המטרה הייתה להביא 50. מה לא עשיתי מספיק? לא ממקום של, יו, איזה גרוע אני, לבוא ולהכיר תודה, בוא נה, הגיעו 35 אנשים, הקדישו מהזמן שלהם לבוא אליי. מה אני יכול לעשות לכנס הבא כדי שיבואו 40? כדי שיבואו ה-50. מה בפעולות שלי? נתח את זה במקום שאני שם רגש בצד. וזה קצת להתחיל להתאמת עם הקול הפנימי שלנו. לבוא ולהגיד לו, רגע, אני מנהל אותך, לא אתה מנהל אותי.
רגע, אני חייב רגע לחזור גם לקובי בריינט, שהוא אמר משהו מאוד חשוב, ולקשר את זה אלינו. אחד, מישהו שיכול להאזין לנו, יכול להגיד, מה עומר הגיע לדברים כאלו? קובי בריינט אמרת בסוף של הרעיון שלו, משהו באמת מצמרר, מבחינתי זה היה וואו. הוא אמר, גם שאנשים הגדולים מתים, הם עשו טעויות, הם אנושיים לגמרי, אפשר ללמוד מהם, קחו, תלמדו, הם עשו דברים בעולם שאפשר ללמוד. שאפשר לקבל החלטות, אפשר באמת להפיק ערך מוסף, וזה באמת מצלם שזה קרה ממש שנה לפני המוות שלו, והוא דוגמה הלכה למעשה, שגם שכולם טועים, גם הוא טועה, אפילו אם הוא הגדול, הבלק ממבה האחד והיחיד, גם הוא עשה טעויות בדרך, מכולם?
כולנו. כן. מי לא עושה טעויות? אתה יודע, אמרת את זה וזה מצחיק אותי. עומר, אתה זה וזה. לא, אני, הנקודה הפתיחה שלי הייתה מאוד נמוכה. גדלתי בקריות, בסדר? עכשיו, לא משהו, הקריות זה מקום רע, כן? אבל להגיע, בוא נגיד שברמת הספורט, אתה לא נמצא במרכז, אתה לא נמצא בקבוצות, ליד הקבוצות הגדולות, לפחות לא בכדוריד. הנתוני פתיחה שלי היו נחותים, הייתי ילד שמן. לא באמת היה... לא הייתי בנוי כספורטאי, לא הייתי אתלט. הדברים היו לי קשים מאוד. רק בשלב מאוחר הדברים התחילו להסתדר, שפתאום הורדתי במשקל והתאמנתי והתחתבתי, וגם אחרי זה, גם בשלבים מאוחרים יותר. למשל, כל הסיפור של התזונה ואחוזי שומן, וזה ליווה אותי לאורך כל הקריירה. בשלבים מאוחרים למדתי כבר להבין שזה חלק ממני. שברגע שאני שומר על תזונה ואני נכנס לשגרת אימונים ואני זה, אז זה נהיה קל פתאום, כי אתה יודע מה, כי אתה יודע להתנהל. אבל להגיד שזה היה קל, זה היה הכי קשה שיש. כאילו, המסע הזה לא היה פשוט. המסע הזה היה קשוח אפילו.
אנשים מסתכלים בסופו של דבר לא על ה... לא
על התוצאה,
לא על המסע.
בדיוק. ועוד פעם, תראה, אנחנו חיים בעולם, המאה ה-21, זה חיים שהם אובססיביים לתוצאות.
נכון.
לתוצאות, ולא רק לספק תוצאות, תוצאות תחת לחץ. ואם אנחנו היום לא יודעים להתנהל, להפריט עצמנו מהלחץ, להפריט עצמנו רגע מהתוצאה, כי... עוד פעם, בוא ניתן את הדוגמה של הפרק הזה, בסדר? בוא ניתן את הדוגמה הלכה למעשה עלינו. אם הפרק הזה יהיה מוצלח, אז אתה יודע, אנחנו בעצם יש לנו בעצם שלוש אפשרויות איך לגשת לפרק הזה. בסדר? יש, וזה קשור להערכה עצמית, זה מבוסס על הדוקטורט של טל בן שחר, אז ככה שאנחנו לתת את הדוגמאות ממש מהמחקר, בסדר? יש, נגיד והיינו עולים לפודקאסט הזה בשביל, אני אביא את זה לנרטיב שלי של הספורט. Yeah. היינו עולים למגרש כדי לא להפסיד. Mm-hmm. אז כנראה שלא היינו מדברים בצורה פתוחה, ואני לא הייתי מביע את דעתי, ואתה לא היית שואל אותי שאלות אולי חודרות, והיינו משחקים על בטוח, היינו משחקים איזה ככה, לא היינו מעזים, לא היינו מושכים את עצמנו לקצה. והיו מרגישים את זה כנראה. ואנשים שהיו מקשיבים היו מרגישים ש... טוב, בסדר, הם הקליטו, אז הוא מספר על ההצלחות שלו ועל הצפונות שלו, וזה נורא קרה, אבל הם לא העיזו באמת, לא חדרנו, לא נגענו באנשים. או אם היינו עולים לפרק הזה, והיה מעניין אותנו רק אם הוא מצליח או לא מצליח. מה זה היה אומר עליי? אני כעומר. אם הפרק הזה מצליח, אני כזה מדהים, אני וואו, וואו, עומר, איזה מדהים אתה, אליה, בוא, איזה פודקאסט הרמת, מטורף, משוגע, אתה הכי טוב שיש. או בתגובות יגידו לך, אליה, ואיזה פודקאסט, סליחה על זה, חרה. הפודקאסט שלך על הפנים. בוא, אתה מביא מרואיינים, לא שווים כאילו יריקה.
נו, חס ושלום.
בכזה כאילו, יבוא ו... ואז מה זה אומר עליך כאליה, ומה זה אומר עליי כעומר? כנראה שלא אומר כלום, אבל הפרשנות שלנו לדבר, כנראה שאנחנו נהיה מאוד תלותיים בתוצאה. של וואו, איזה מדהים, או איזה מלאכים אנחנו, בוא אנחנו אדיר, או איזה אפסים אנחנו עם הפודקאסט, עם הפרק הזה יהיה על הפנים. אבל יש את גם מי שנמצאים מעל. ואני חושב שככה מה שאנחנו מנסים פחות להעביר בפרק הזה, ואני מקווה שבאמת אנשים יצליחו לקבל, זה שאנחנו במקסימום ביצוע שלנו. אנחנו נעשה את הכי, אני כעומר עכשיו אתן את הכי טוב שיש לי, כדי שמי שיאזין לפודקאסט הזה בהמשך, לפרק הספציפי הזה, יבוא ויגיד וואלה, אני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, אבל הבן אדם הזה בא ועשה את הכי טוב שיש לו. ואז יש פה איזה win-win מאוד חזק, כי אני אומר, עשיתי את הכי טוב שיש לי, נתתי את המקסימום שלי. Mm-hmm. אם הוא טוב או לא טוב, אז כנראה ש... דרך אגב, מי ייתן לי את הציון אם זה טוב או לא טוב?
אחרים.
אחרים, נכון? בדרך כלל שאני שואל את זה בהרצאות שאני מעביר, בארגונים, בחברות, אומרים, אתה תיתן לעצמך את הציון, אבל זה קצת בולשיט, כי מי שנותן לי את התוצאה זה איזשהו גורם חיצוני.
נכון.
הדרך שלי להשפיע על התוצאה זה שאני אהיה במקסימום ביצוע שלי, שאני אתן את הכי טוב שיש לי. ואם יגידו שזה טוב, מעולה, תגידו לי מה טוב, תגידו לי מה חסר. ואם זה לא היה מספיק טוב, יופי, תגידו לי מה היה טוב, תגידו לי מה חסר. ואני כל הזמן רוצה להיות בתהליכי משוב. איך אני יכול להתקדם? מה היה טוב? אני מחזיק, אני משמע.
עד כמה הדיבור פנימי משתמש?
וואו, בוא אני אתן לך דוגמה משבוע שעבר. עליתי לכנס, אני מתחיל את הכנס, 35 אנשים שאני לא מכיר, ויש מתח כזה שאתה צריך לפרק אותו. אתה יודע, mm-hmm. אתה עולה על במה. אתה רואה 70 זוגות עיניים ככה מסתכלות עליך, בוחנות כל צעד שאתה עושה. והנה מתחיל המשחק. עכשיו, כל הפנימי אומר, רד, כאילו עזוב, כאילו בוא, קפל, כאילו חבל. ופה מגיע הניצחון על הכל הפנימי, להגיד לו, שתוק רגע, תן לי רגע לעשות את מה שאני יודע, את מה שאני מאמין בו, בוא תן לי להתחבר להוויה האמיתית שלי. וברגע שאתה, והנה זה היה ניצחון קטן שלי על ה... על הקול הפנימי הזה, שקיים mm-hmm. שם כל הזמן. Mm-hmm. אבל צריך איזושהי פריצת גבול אחת בחיים, כדי להבין שאתה יכול לנצח אותו. עד שלא תייצר את הפריצת גבול הזאת, הפעם אחת הזאת, הקול הפנימי הזה כל הזמן ינהל אותך, הוא כל הזמן יטיל ספק. עכשיו, מה זה הקול הפנימי? זה אתה מול עצמך, אתה okay. כאילו עולה לאיזה דו-קרב okay. כזה מול עצמך. Mm-hmm. וצריך את הפריצת גבול האחת הזאת. Mm-hmm. האחת שגורמת לקול הפנימי לבוא ולהבין, הלו, תירגע. Mm-hmm. כנראה שאני יכול לנהל את זה קצת יותר טוב.
אומר, איך זה בא לידי ביטוי במשחקים? הרי זה אדרנלין מטורף.
אלפי דוגמאות שאני יכול, באמת, ברמת אלפי דוגמאות, כי במהלך משחק, כמו שאמרתי לך, תחשוב, זה 60 דקות.
כן.
שיש לך מחצית ראשונה ומחצית שנייה, זה אומר שיכולה להיות לך מחצית ראשונה מדהימה, ומחצית שנייה אתה פותח אותה לא טוב. ואז הכל הפנימי מתחיל, כאילו, אבל רגע, אבל היה לי מחצית טובה כבר.
וואו.
אבל הוא מלווה אותך כל הזמן. ואם אני אתן לו, אם אני אתייחס לכל הזה יותר מדי, אז כנראה שהוא ינהל אותי. אבל בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה. לקחתי את הכדור וזרקתי. וזה מתחבר לחיבור הזה של הערך העצמי. אם קיבלתי את התוצאה הרצויה או לא. כי אם לקחתי את הכדור וזרקתי והפקעתי את השער, אז מה, אני כזה מדהים? זה לא אומר עליי כלום. זה אומר שהפקעתי, נקודה. ונקסט, למהלך הבא. כי יש עוד מהלך. כי כל החיים שלנו, או המשחק, והנה הקווי דמיון כבר, הם בנויים ממהלך אחרי מהלך. מפעולה אחרי פעולה.
נכון.
אז היה לנו יום לא טוב, זה לא אומר שהיום למחרת הוא לא יהיה טוב, אלא אם אני נמצא במקום הזה, שאני מושך את זה, שאני מביא את עצמי, אני אומר, אוקיי, היום היה לי יום לא טוב. אז זה לא אומר שמחר יהיה לי יום לא טוב, כי זה תלוי רק בי ובפעולות שלי. וככה, אם אני אתן את זה איזשהו מסר, איך כן אפשר לנצח את הקול הפנימי בפעולות שלנו. עוד פעולה, ועוד פעולה, ועוד פעולה. להגיע למקסום פעולות, למסות של פעולות, כי מסות של פעולות מייצרות אצלנו גם את האנרגיה של להיות בעשייה. אנרגיה של עשייה תביא את התוצאה שאנחנו רוצים, אבל גם היא תגרום לזה שאם קיבלנו תוצאה לא טובה, אוקיי, אני כבר עושה פעולות כדי לשנות.
מתחבר לי למשהו שאמרתי את זה פעמים קודמות, שהחיים זה איזה רכבת החיים אחת מוחלטת, שבאמת פעם אתה למטה, פעם אתה למעלה. קרה לי שהייתי בארצות הברית, הייתי בקמפ, במחנה קיץ. האדרנלין, אתה עובד 24 שעות על הרגליים, פעם אתה יכול להרגיש שאתה על גג העולם, אבל פעם שנייה כאילו אתה יכול להרגיש הכי רע עם עצמך. צריך לנהל את זה, צריך ממש ממש לנהל את זה, לדעת שזה יעבור, פשוט לתת לזה להיכנס, ואיך שזה נכנס גם לתת לזה ללכת, אבל ממש מתחבר לנקודות שלך, פשוט לתת לזה להשתחרר.
תשמע, כל דבר, אני מאוד מאמין בזה, דברים בחיים מחזוריים. אתה יודע, יש אחד המנטורים הגדולים בעולם, ג'ים רון, הוא תייחס לזה כעונות השנה, אתה יכול להתייחס לזה כרכבת הרים, כעלייה, ירידה, כי הוא תמיד יש שם. וקודם כל זה להבין שבסוף הכל עובר. כאילו, זה באמת להתייחס לזה ככה. ולמה אני אומרת, הנה הספורט, היום אני עצמאי. חיים של עצמאים בישראל זה חיים של רכבות הרים. הקורונה עכשיו נתנה לנו שטוזה של רכבת.
בוסט.
בסדר, ממש. כאילו, זה בוקס פנימי כזה שאתה פתאום אומר, הו, כאילו, מה אני עושה פה? איך אני מתנהל בכלל? ועוד פעם, זה יחזור למקום הזה. האם אני קורבן? האם אני מתייחס לעצמי במנטליות של קורבנות, כן? בוא נדאק את זה כדי שלא יפרשו את זה למקומות אחרים. מנטליות של קורבנות, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, או אני מנהיג. אוקיי, המצב לכולם הוא לא טוב. מה אני עושה כדי שיהיה לי טוב? בסדר? יכול להיות שלשבת בים כל היום כרגע, זה גם, וזה עושה לך טוב, אחלה. יכול להיות שעכשיו נתחיל לעשות מלא פעולות, מלא שיתופי פעולה, אוקיי, זה כמו הכדוריד, זה כמו המשחקים. הרכבת הרים הזאת, כי יש רכבת הרים פיזית, מנטלית, רגשית, כאילו, אנחנו חווים רכבות הרים בכל העולמות שאנחנו חיים בהם. רק לסבר את האוזן, כל מי שיקשיב וחושב שהוא חי רק בעולם פיזי, אז אהלן, יש עוד שלושה עולמות. יש את העולם המנטלי, את העולם הרגשי, את העולם הרוחני. על העולם הרוחני תמיד זה מעניין לדבר, כי כשאתה אומר לבן אדם עולם רוחני, הדבר הראשון שקופץ לו זה דת. וזה לא, אני לא מדבר על הדת. את עולם רוחני זה בסופו של דבר, הדברים האלה שעושים לך טוב בפנים, בנשמה שלך, זה לאו דווקא הדת. זה המוזיקה שאתה תשמע, זה הנתינה שלך לאחר, כאילו זה המקומות הרוחניים, זה מקום רוחני מבחינתי. זה להתחבר לעולמות הרוחניים האמיתיים, ושלא יודע, אני גדלתי בבית מסורתי, הדת היה תמיד חלק ממני, אני מאמין באלוהים, אבל אני אומר, יש פה דברים שהם לא צריכים להיות מאוד נוקשים ברמה של רוחני זה דתי.
ותגיד רגע, אם דיברת על הקורונה, איפה זה תפס אותך? איך התנהלת?
וואו, זה תפס אותי. תראה, מבחינתי הקורונה, אתה יודע, היום אני מייעץ לחברות, לארגונים, לאנשי עסקים ברמה המנטלית, וראיתי איך פתאום זה טלטל אותי. כי אשתי עצמאית, אני עצמאי, שנינו עם עסקים שפתאום היינו צריכים לעשות, לשנות את הכיוונים, להבין את הכל, עם שני ילדים קטנים בבית, וחוויתי את הטלטלה בעצמי. והיה לי ההתחלה, אני זוכר שבקורונה, איך שזה התחיל, אמרתי, אשתי, אני חושב שאנחנו לא מבינים בכלל, כאילו מה הולך להיות פה. והטלטלה הזאת, אני זוכר שהיו לי כמה ימים שלא ישנתי בהם. כי אמרתי, כי זה להבין פתאום, רגע, מאיפה אני מביא כסף עכשיו הביתה? אתה יודע, כאילו זה משהו קיומי פתאום. עכשיו, היה כסף, היה הכל, כאילו, הכל בסדר, חסכונות ליום שחור, התנהל, הכל בסדר, אבל אתה פתאום מרגיש שיש משהו קיומי. עכשיו, משהו אנרגטי, זה משהו שכל המדינה, כאילו, אתה מרגיש את האנרגיה כולם, שכולם נמצאים באותה סירה ולא טוב, וזה היה לא טוב. אבל אז התחלתי להשתמש בדברים שאני מעביר לאנשים אחרים, אתה יודע, בדברים שאני מלמד, בדברים שאני מעביר בקורסים, בדברים שאני עושה ביום-יום, בתוכניות ליווי שלי, בקבוצתי, באישי, בכל הדברים האלה. ואני מעביר את זה, ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך להעביר את עצמי פה את התהליך הזה, בצורה די מהירה. אז אחד הדברים שעזרו לי זה על שתף המון. זה להראות שאני פגיע, להראות שאני כמו כולם, כאילו, אני לא חסין. לשתף בזה שקשה לך, בכזה שאתה מבולבל, בכזה שאתה מרגיש שחוק, אנרגטית, שאין לך כוח לקום בבוקר, לא בא לך. מה לעשות, לא בא לך. אתה אומר, כאילו, בוא נסגר עכשיו כולם, מה אני עכשיו צריך להתחיל, כאילו, לשבור את הראש? לא בא לך. יופי. אחרי שהבנת שלא בא לך, שם אתה נמדד. קם ועושה, או לא בא לי ואני נכנס ללופ הלא טוב הזה?
שלילי.
בדיוק. אז התחלתי שלילי. כאילו, הקורונה נתנה לי חתיכת, אתה יודע, בוקס בבטן, פצצה על הפנים, איך שלא נתאר את זה. ולקח לי זמן. לקח לי זמן עד שהבנתי את זה. היה שם שלושה שבועות שככה הייתי די משותק, ואז אמרתי, אני לא מוכן, אני לא נותן לזה יד. ופשוט, כמו שאמרתי, פעולות. פעולות, פעולות, ועוד פעולות, ועוד פעולות, ועוד פעולות. ודרך אגב, חלק מהפעולות, רק היום אני רואה את האפקט שלהם, את התוצאה שלהם. שנה וחצי אחרי, אבל זה מה שיפה. הפעולות שאתה עושה, אתה לא יודע מתי אתה תבוא, אתה יודע. זה מתחבר עם המשפט הזה. אתה מכיר מישהו שלא רוצה להצליח?
כולם.
כולם רוצים להצליח, נכון? אבל הרוב הגדול רוצה להצליח בתנאים שלו.
כן.
ואז שאנשים לא מצליחים, הם אומרים, למה אני לא מצליח? למה? כי אתה רוצה להצליח בתנאים שלך. את רוצה להצליח בתנאים שלך. והצלחה לא עובדת ככה.
צריך לצאת מחוץ למסגרת עבור פה.
זה מחוץ למסגרת, וזה מחוץ לאזור נוחות, וזה לעשות דברים שלא תמיד ירגישו לך בנוח, אבל להצלחה יש את התנאים שלה, ובשביל להצליח אתה צריך לעשות את הדברים ההכרחיים כדי להצליח, לא רק את מה שנראה לך.
מה אתה חושב שהאלמנטים המרכזיים?
מבחינתי יש שלושה אלמנטים. כאילו זה שלושה פרמטרים שאני מאמין בהם. מבחינתי זה המשולש להצליח. זה משולש ההצלחה. הדבר הראשון זה אמונה. עכשיו אני אומר לך את המילה אמונה, מה עולה לך ישר?
מה אומר דת?
אני לא מדבר על הדת. אני מדבר על האמונה בעצמך. כי אם בוא ניקח אותי, הכי פשוט יהיה לי לדבר על עצמי, כדי לתת את הדוגמה. אם אני כעומר היום אקום בבוקר ואני אגיד, מסתכל במראה, שוטף פנים, צחצח שיניים, ואז אני אגיד לעצמי, עומר, אתה יכול, אתה מסוגל, תאמין בעצמך, שאתה יכול להשפיע על אנשים, שאתה יכול לעזור להם, שאתה יכול לשנות להם את החיים, או אני אבוא ואני אגיד לעצמי, אני לא יכול, אני לא מסוגל. אז בשני המצבים אני צודק. מה עדיף לי להגיד?
משהו שקדם אותך.
משהו שמקדם אותי. אז קודם כל זה להתחיל באמונה שאתם יכולים, שאני יכול. לבוא ולהגיד את זה.
אני רוצה להצטרף אליך, רשמתי פה איזשהו הערה. נפוליאון היל, שגם אתה כתבת אליו, וחשוב להתאשר, אמר משהו שמבחינתי זה... הוא הידנל, מה שנקרא. הוא אמר על השאיפה, מה שאמרת, נקודת ההתחלה על כל הישג היא שאיפה. זכור את זה תמיד. שאיפות חלשות מביאות תוצאות תמיד חלשות. בדיוק כמו שיש קטנה, מחממת רק מעט. בדיוק זה.
זה. אני אומר, זה, אתה יודע, ואמר הנרי פורד, הוא אמר, אם תגיד שאתה יכול או שתגיד שאתה לא יכול, זה משם מגיע, כן? בשני המקרים אתה צודק, אז במה אתה בוחר? ואני אומר, כאילו, אם הייתי רוצה לתת פה איזשהו מסר מאוד חזק, קודם כל זה לקום בבוקר ולהגיד, אני יכול. גם אם אני לא יודע איך עדיין, אבל עצם המנטליות, עצם ההבנה, עצם ההוויה שאני כן יכול, אני כן מאמין בעצמי, אני כן מסוגל, כבר גורמת לי לבוא לדברים בצורה אחרת. הדבר השני מבחינתי זה משמעת. עכשיו, מה זה משמעת? איך אתה היית מגדיר משמעת?
דברים שאתה עושה, שהאמונה שלך מתבטאת במעשים. הלכה למעשה.
חל משמע. אז אם דיברנו על האמונה הזאת, אם אני יכול, אם אני מסוגל, אם אני מאמין, אז הדבר השני זה המשמעת. מה זה המשמעת? איך אני מפרש אותה? זה לעשות את הדברים ההכרחיים כדי להצליח. זה לעשות את מה שהכרחי. אפרופו הצלחה, כל אחד רוצה את זה בתנאים שלו. לא, להצלחה יש את התנאים שלה. האם אני מסוגל לעשות את מה שהכרחי כדי להצליח?
אם אני מוכן להקריב.
חייב. זה מה המחיר שאני מוכן לשלם. כי משמעת זה מה המחיר שאני מוכן לשלם. אני מוכן להצליח, אתה מוכן להצליח, אז אתה תיסע מאיפה שאתה גר, ותגיד איפה אתה גר כדי שזה...
אני גר ליד טבריה.
ליד טבריה, והגעת היום עד ל...
עד לרמת השרון.
ונתת אותו ונסעת, כי מבחינתך זה המחיר שאתה מוכן לשלם כדי להצליח. המחיר שאני מוכן לשלם כדי להצליח, זה מחיר כבד, שהמשפחה שלי מרגישה אותו וחובה אותו, שאני מרגיש וחובה אותו, אני מוותר על הרבה מאוד דברים. כי אני מוכן להצליח.
אומר, אנשים חושבים שתמיד הצלחות או דברים כאלו זה דברים ענקיים, אבל זה מתחיל בדברים הכי קטנים להקדיש זמן יותר ללמוד מאשר להיות בפייסבוק, לדוגמה.
תקשיב, אני אקח את המשפט הזה, כי באמת רציתי לקחת את זה אחרי שנציין לדבר על שלושה פרמטרים, אבל זה טוב שהעלית את זה עכשיו. מה זה הצלחה? ההגדרה שלי להצלחה, ככה אני חי אותה, זה תיאום ציפיות ביני לבין עצמי. אף אחד בחוץ לא יגיד לי אם הצלחתי או לא הצלחתי. הבן אדם היחידי בעולם הזה שיכול להגיד לי אם אני הצלחתי או לא הצלחתי, הוא רק אני. ואני אומר לך, אני הייתי בן אדם שמחשבן לסביבה בלי סוף. הייתי בן אדם שהייתי צריך את האישור החיצוני שיגידו לי שאני טוב, שאני שחקן מצוין. לא אני עם עצמי לבוא ולדעת שאני שחקן טוב, שאני יודע. לא עם עצמי לדעת שאני מאמן טוב. לא לדעת עם עצמי שאני בעל עסק טוב, שאני יזם טוב. זה קודם כל התיאום ציפיות שלי מול עצמי. עכשיו, האם הצלחה מבחינתך מתבטאת בכסף, מתבטאת בזמן, מתבטאת באנרגיה, מתבטאת באושר, מתבטאת במערכות יחסים? אוקיי, על כל אחד מהם אנחנו יכולים בעצם לבוא ולשאול, האם אני מצליח בהם? כי עוד פעם, הצלחה זה התיאום ציפיות ביני לבין עצמי, ושאני בא ואני אומר, מבחינתי המשולש הצלחה, האמונה, המשמעת, מה הדברים ההכרחיים שאני חייב לעשות כדי להצליח, זה, אני מגדיר את ההצלחה הרי, זה התיאום ציפיות. עכשיו בוא, אנחנו, הזכרת את נפוליאון היל, בוא לא נצמצם את עצמנו גם. בוא לא נסתכל על זה רק בדברים הקטנים. כן, שימו איזושהי מטרה גדולה, איזושהי מטרה שהיא חלום. עוד 5 שנים היום, איפה תהיו בעולם שהכל ורוד, זה התרגיל שעולם האימון נורא אוהב לתת אותו. עוד 5 שנים מהיום, בהכל אפשרי, בחרו אזור חיים אחד, אין לכם בעיה של משאבים, אין לכם הגבלה של כלום, עולם ורוד. מה התמונה שיש לכם שם בראש? מה מבחינתכם שם זה ההישג, המטרה הזאת שאם תממשו אותה, תגידו וואו, כאילו זה, הצלחתי. ועכשיו בוא נתחיל לגזור אחורה, עכשיו בוא נתחיל ללכת להצלחות הקטנות האלה, כי ככל שאני אסוף יותר הצלחות קטנות, זה יקדם אותי להצלחה הגדולה שלי.
גם צריך לעשות תיאום ציפיות בינך לבין עצמך, למטרה עצמה, סתם לדוגמה, אפילו בבורסה, אמנם זה עניין הכלכלי, אבל המשמעת שדיברת עליה לפני הקורונה, היה מפלה מאוד חזקה, ואנשים חשבו שזה סוף, אבל אם יש לך אמונה, משהו שאתה מחזיק את עצמך, צרת כוונות, אז כלום לא אמור למנוע ממך להמשיך הלאה.
חד משמעי, ותראה, הזכרת את הבורסה, ואני אבוא, ניתן ככה איזה אינפוט ממני. כולם רוצים להיות עשירים, כולם רוצים להיות חטובים, כולם רוצים להיראות, כולנו, בסדר? אין אחד, מי שאומר את זה, אז כנראה שיש לו איזושהי בעיה, סיפור פנימי או איזושהי אמונה מאוד 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 מוגבלת עם עצמו. אני היום אבל לא אלך למקומות שאני לא יודע מה לעשות בהם, אני באופן אישי, ואשים שם כסף ואשקיע, אם אני לוקח את זה רגע למקום של ההשקעות, אם אני לא מבין מה אני עושה. ואני חושב שזה משהו שכאילו, אתה יודע, אפשר לקרוא זה אפילו דור הוואי, כאילו מחפש את ההתעשרות המהירה הזו, שמחפש את הבומים האלה, ומתזזים מפה וקופצים לשם והולכים לזה. ומה שאני לא מבין בו, וככה אולי עוד איזשהו מסר, מה שאתם לא מבינים בו, אל תרוצו רגע ללכת ולהיכנס אליו, כאילו זה מבחינתי המסר. אני חושב שאת הכי הרבה כסף שאני השקעתי בחיים שלי, השקעתי על ללכת ללמוד מהכי טובים. בכל תחום, בין אם זה בייעוץ העסקי שלמדתי אותו, בין אם זה האימון המנטלי, או בין אם זה הכיווני למידה שלי היו כל כך מגוונים, אבל הלכתי והשקעתי הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף, שהיום ככה, אתה יודע, בחשוב הכללי, אני אומר, אני כבר מתקרב לזה שהוא 500,000 שקל שהשקעתי על עצמי, כי זה משמעותי, כי הוא חוזר, כי ככל שאתה משקיע על עצמך יותר, והלכתי להכי טובים, כי על זה לא התפשרתי, כי אמרתי, רגע, אם הוא עשה את זה, והוא יודע מה הוא עושה, והוא בן אדם, אז כנראה שאפשר ללמוד ולעשות את זה גם. אז אני רוצה שהוא ילמד אותי איך עושים את זה.
תודה, דיברתי עם אור אריאל האופטימית, אתה מכיר? שמעת עליה?
לא.
אז היא אמרה בפרק, היא ציטטה, ההשקעה הכי טובה זה ההשקעה בעצמך. אז זה הריבית, זה הריבית דריבית הכי גבוהה שיש.
זה הריבית דריבית דריבית.
כן.
כי אין מה לעשות, תודה, אנחנו יכולים לדבר על נכסים. בסדר, נכס בנדלן, או נכס דיגיטלי, או תיק ההשקעות שלך, או הנכס הכי מניב, הכי הכי מניב, הוא אתה עצמך. ואני חושב שזה תפיסה, כתפיסה, ככל שאני אשקיע ודשן יותר את עצמי, ככל שאני אצרוך יותר ויותר ידע, אבל זה לא רק מה שאני אצרוך, זה מה שאני אעשה איתו, בסדר? כי אנחנו יודעים שהמשוואה שידע שווה כוח היא לא רלוונטית לעולם שאנחנו חיים בו, כי ידע שווה כוח זה כוח כאילו זה כוח פוטנציאלי, זה לא באמת כוח. זה מה שאני אעשה עם הידע הוא זה ששווה את הכוח, בסדר? אז ככל שאני אשקיע בעצמי יותר, אני אלמד יותר ואני אתרגם את זה למעשים, אז אני באמת אצליח לפרוץ את הגבולות שלי, אז אני אצליח לתת מעצמי יותר, אז אני אצליח גם לקבל יותר.
דיברת ללמוד מאנשים גדולים. מי עם השלוש שלך? מי ה...
בארץ או בעולם?
גם וגם אפשר.
אז בעולם באמת קניתי קורסים, אתה יודע, זה גם יצא כזה טוב, כי הקורונה נתנה הזדמנויות. הצלחת להתממשק עם האנשים הכי גדולים בעולם, בין אם זה בוב פרוקטור, בין אם זה טוני רובינס, או בין אם זה רובין שרמה, שאתה יודע, גרנט קרדון, שעוד פעם, היה אפשרות את הקורסים שלהם לחוות אותם באונליין.
כן, נכון.
אני רק חכה שהשמיים יפתחו כדי ללכת לפרונטלי, כי אני אומר, יש משהו בפרונטלי.
נכון.
משהו באנרגיה הוא שונה, משהו באנרגיה הוא אחר. אבל ללמוד מהם זה. בארץ, ניר דובדבני, שהוא חבר מאוד טוב ויקר, שלימד אותי המון. הייתי גם יותר משנה, אבל שנה מאוד צמוד אליו באופן אישי, אז המון למדתי. אלון אולמן, איתן.
איתן התותח.
שיש לו, ככה באמת אפשר לפרגן, יש לו פודקאסט מדהים, והוא חבר מאוד טוב, וכל הנושא של האימון המנטלי, אז אתה יודע, אז באמת ללכת להכי טובים בתחום שלהם, ללמוד מהם, להתקרב אליהם, אתה יודע, אף אחד מהם לא חייב לי כלום, אבל כנראה שהייתי מספיק הרצייה כדי להתקרב ולקבל את זה מהמקור. ואולי עוד איזשהו מסר, להעיז, אתה יודע, לא להתבייש, צריך, אתה יודע, אם לא נבקש, צריך לבקש את הדברים. אפשר אחרי זה לדבר על איך לבקש, כן? על כל הטכניקות השפעה למיניהן, אבל בוא נתחיל, אם אני לא אבקש, אני לא אקבל, כלום. כאילו זה שהבקשה נשארת אצלי והיא לא יצאה החוצה לעולם, היא לא נשמעה, אז היא עדיין שלי. ואז מתחיל איזשהו תסכול. מה, אבל זה מה שאני רוצה. כן, אבל למי סיפרת את מה שאתה רוצה? למי סיפרת את מה שאת רוצה? זה אני חושב ככה אחד ה...
וואלה, זה מדהים. תובנה מדהימה. אני רגע רוצה לחזור משהו שלא, לא כל כך שאלתי, אבל מאוד מעניין אותי. איך הגעת לעולמות של ההתפתחות האישית? איך החלטת אתה לאמן אנשים אחרים? מאיפה זה הגיע?
שאלה מדהימה. אם תשאל את ההורים שלי, הם יגידו, כל החיים היית כזה, אתה יודע, כאילו שמקשיב לאחרים, עוזר לאחרים, נותן לאחרים. לפעמים אתה יודע שנועדת לעשות דברים? אני לא יודע להסביר את זה. בסדר, זה כנראה משהו גדול. אבל בוא נגיד לך איפה זה התחיל. בראשון למאי 2018, התחילה סדרת גמר הפלייאוף כדוריד. הפועל ראשון מול מכבי תל אביב, קמתי בבוקר, עשיתי איזושהי תנועה ונתפס לי אגב. פציעה ידועה, מכיר אותה. עכשיו מה קורה ספורטאי שהוא נפצע לפני רגע מאוד חשוב, הוא הולך להתחרות על אליפות, אז 3 משחקים, 5 משחקים, מי שמנצח זוכה באליפות, תחשוב ככה זה, קמת בבוקר, עשית תנועה, מה התחושות?
נוראיות.
נוראיות, איזה בסה, איך זה קרה לי דווקא עכשיו, זה קרה לי, והייתי מאושר. פתאום לא היה לי את הבסה הזאת של כאילו, רגע, מה, אני אמור אבל לעלות שחק. עכשיו, כלפי חוץ, הייתי צריך לשדר משהו אחר, כי אני הקפטן של הקבוצה, אני מוביל את הקבוצה, אתה יודע, אני המבוגר האחראי, יש איתי עוד 15 שחקנים בגילאי 19 עד 22, זה כאילו היה הגיל, אני המבוגר האחראי, אני בן 30, ואני לא מבואס, אני מבסוט. ואז שאלתי את עצמי, רגע, מה קורה פה? כאילו, רגע, זה לא הגיוני שאני מגיע עד הפיק, עד הרגע שאני הולך להתחרות על אליפות. אני יכול לעשות פה הישג משוגע, כי אם מכבי תל אביב הייתה זוכה באליפות באותה שנה, זה באמת היה הישג לא נורמלי, כי היינו מועמדים להיות פלייאוף תחתון, כאילו ברמה הזו. ואני לא מבואס. ואז הבנתי שרגע, התחיל איזשהו קול פנימי אפרופו, שאומר לי, רגע, נראה לי שפה סיימנו, מה הדבר הבא? ואז אני ככה אעשה את זה, אתה יודע, long story short, אני יוצא לאיזשהו מסע, לאיזשהו מסע עם עצמי, לחפש את עצמי, מה שנקרא. אני עוד לא מבין שסיימתי עם הכדוריד, אני מודיע שאני לוקח שנה חופש ככה לחשוב עם עצמי, אתה יודע, התייסתי 15 עונות ברצף, לקחתי שנה רגע לעצמי, נולד לי ילד באותה שנה, אמרתי, אני ככה לוקח רגע לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש, ומתחיל בעצם להיחשף לכל העולם הזה של התפתחות אישית, של סדנאות. אשתי מתנה ליום הולדת 30-31, נותנת לי ככה את זה לאיזושהי סדנה של התפתחות אישית, אצל אחד המנטורים הגדולים בארץ, ושם נופל לי הסימון של וואו, כאילו, מה עשיתי עד היום? כאילו, אתה פתאום מבין עם עצמך משהו כל כך משמעותי, טוב, שיחקתי כדוריד, טוב, הייתי טוב בזה, טוב, כאילו, אבל מה עשיתי עם החיים שלי? שם הבנתי אולי בצורה הכי משמעותית והכי חזקה, שאני רוצה הרבה יותר מהחיים. הרבה יותר מערכות יחסים, רגשות, כסף, הכל, רציתי הכל מהכל. ושהתחלתי להבין את זה, באמת נכנסתי לעולם של התפתחות אישית, ולעולם של האימון. ואמרתי, טוב, נחשפתי לאנשים מדהימים. קיבלתי תובנות מדהימות. דברים לא היו שלמים, אבל הבנתי שבכדוריד, לא, כאילו, אם זה חוזר לחלק שדיברנו על הפודקאסט, כאילו כן. שמה אתה מתחרט, אז כמעט ולא מתחרט על כלום, כן מתחרט, אבל שלא עשית דברים עד הסוף. שכאילו, זה היה גורם להיות הרבה יותר שלם. איך? באמצעות הכלים של האימון. כי הבנתי שאם היה מי שיבוא ורק יראה לי את הכלים האלה, אז כנראה שהקריירה שלי הייתה הרבה יותר שלמה. היא הייתה מדהימה, היא הייתה מטורפת, אבל כנראה הייתי שלם עם עצמי יותר בסגירת מעגל הזאת. החלטתי שאני פורש, יוצא לדרך עצמאי, נכנס לעולם האימון, אימון עסקי, אימון מנטלי, כל עולם האימון, ועוברת שנה ואני תקוע במקום, לא זזתי. כי תבין כמה תהליכים אישיים לפעמים הם עמוקים, וכמה זמן לוקח להבשיל ולצאת לדרך, והפחדים והקולות הפנימיים, ואז עוברת עוד שנה ומתחילה הקורונה.
בום.
ובדיוק, אתה מבין? ואני כבר באיזה עצמאות, אבל עוד לא שחררתי את כל המקומות שהייתי שכיר בהם, כי פחדתי. עוד לא לקחתי את הסיכונים שאני מוכן לקחת היום, כי זה שרירים שאתה צריך לטפח. כמו שאני, הדוגמה הכי טובה זה, אתה נכנס לחדר כושר ואתה לוקח משקולת ביד ומתחיל לפמפם, אז השריר יד שלך הוא יצמח. אבל זה שריר שקל לעבוד עליו. השרירים המנטליים, זה השרירים האמיתיים שצריך להתחיל לעבוד עליהם.
واحد
ما عمرين علي وعلى كحت سيكونين وعلى عايز وعلى امين بعצمي وذا عالم شلم شتا متخيل لاهين بونا ايفو حيتي اد اخشاب تتذكر 30 سنه حيتي بو فيزيت אבל ايفو منتاليت حيتي تتذكر ذا مخلتي اد ابريصه دغبول ولا اخي خزقه شلي
واو
وخبيتي بسبورت رجا كيصون אבל شام ذا بامت اي شيء مشو ما مشمعتي وشام كيبلتي مصمح خلطه شاني اخ لاشبيا ولازور ولتרון ولاني كم شيوتر אנשים شاني اخو لاجي عليه וזה מבחינתי ככה מה שנקרא מסע חיי.
כמה דברים לסיום, מה הסיפור שנגע בך ואמרת וואו מההתעסקות שלך בעולמות של ההתפתחות האישית, מהעבודה שלך עם אנשים אחרים?
יש המון 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 סיפורים, באמת, ואני מתחיל להריץ בראש את כל האנשים שזה, אבל תשמע, הנה, סתם לצורך הדוגמה, עשיתי פעילות לחברה והגיעו קשת האוכלוסייה, מה שנקרא. הכי צעירים היו שם 26-7, החבר'ה המנוסים יותר היו 50 פלוס, והפעילות היא פעילות שטח, אאוטדור, במגרש, הבאתי אותם, לא סתם אני מחבר בין העולמות של המגרש, לעסקי, לזה, כי אני חושב שקורה משהו בחיבור של הפיזי מנטלי עסקי. ובא בן אדם בן 50, שאומר, אני לא יכול לזוז, אני לא יכול זה, זה, ועלה למגרש ופרץ גבול. והתחיל לרוץ כמו ילד, והתחיל להשתולל כמו ילד, ואתה פתאום רואה את החיוך שיש לו על הפנים, ואתה רואה את איך הוא כובש יד אחרי יד, משימה אחרי משימה. מה אתה, כאילו, הבן אדם חי במנטליות, כאילו, הגיל שלו 50, מנטליות של 70, ואתה מבין כאילו הילד שבו זועק לצאת החוצה. ובסוף אותו יום, הבן אדם, עשיתי להם טקס סיום בספורט, כמו בספורט, גבי, ה-MVP. נבחר ל-MVP. נבחר ל-MVP של היום. אתה יודע, עכשיו, אתה רואה את החיוך, אתה רואה את הדמעות בעיניים, אתה אומר, בואי, והמשפט שיצא לו, בחיים לא זכיתי במשהו כזה.
וואו.
תבין את הפריצת גבול. ואני אומר, זה החיבור לעשות את הדברים. שם אני יודע שאני עושה את הדברים שאני צריך לעשות. כי בא בן אדם בן 50, שלא זז, שלא פעיל, שלא זה, ובשנייה, בשלוש שעות של פעילות, מבין שהוא פרץ גבול ומוכן לשנות משהו.
אם אנחנו נגיע לקו הסיום, מה ההגדרה שלך למחוץ למסגרת? איך אתה רואה את זה? איך אתה מפרש את זה?
שאלה יפה, והדבר הראשון שקפצתי לראש, פעם שמעתי איזשהו רעיון עם המנכ״ל של רימקס, ברנרד. והוא אומר, כל הזמן אתם אומרים, לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב מחוץ לקופסה, ואני אומר, לא, תחשבו בתוך הקופסה. כאילו, כל הפתרונות נמצאים לכם בתוך הקופסה. אז אני אומר, כדי לקבל תוצאות שהן מחוץ למסגרת, תבינו מה קורה לכם בתוך המסגרת. כאילו, אתם תגדירו את המסגרת, כן? כאילו, גם צריך לבוא ולהבין את זה. אבל גם צריך לבוא ולהבין שלפעמים לא צריך לשבור כלים. כאילו, לפעמים אפשר, אם בוא ניקח סתם לצורך הדוגמה שיהיה מעניין, מסגרת שהיא מרובעת, אז אנחנו יכולים לשחק בה כאילו באלכסונים, כמו בסנייק. אנחנו יכולים בתוך המסגרת גם לייצר המון המון דברים שיובילו אותנו לתוצאות שהן מחוץ למסגרת. ואני חושב שזה איזשהו משהו ככה, תוך כדי שככה דיברתי, הקשבתי לעצמי, זה קורה לי מדי פעם, הפיל גם לי איזשהו אסימון. אמונה, משמעת, בוא נסגור את הפרמטר השלישי, אה?
יאללה.
התמדה. כי אני אומר, זה לא רק מספיק שתאמין בעצמך, וזה לא רק מספיק שתעשה את הדברים ההכרחיים. אתה צריך לעשות את זה יום, אחרי יום, אחרי יום, אחרי יום.
מרתון, לא ספרינט.
ביוגן אני אומר, אלופים חושבים מרתון, פועלים ספרינט.
יפה. זיקקת את זה מעולה. ואיפה אנחנו יכולים למצוא אותך? באיזה פלטפורמות?
אז ככה, אז אני נמצא בפייסבוק, נמצא באינסטגרם, עמוד היוטיוב שלי עולה ממש בשבוע הבא, אז ככה גם מוזמנים.
רושמים.
עומר דבדה.
דבדה, אוקיי, בעברית.
דלת בדלת, למה זה ככה, אתה יודע, שמעתי מלא, דלת וו, דלת דלת, דלת וו, דלת בדלת, פשוט.
פשוט.
יכולים למצוא אותי שם. אני כבר יכול להזמין, ב-20 לשמיני, אני עושה את הסדנה הפתוחה שלי, 3 שעות סופר פרקטיות, שנקראת מהיציאה למגרש, וזה רלוונטי לכולם. הנרטיב של הספורט שם, אבל זה מדבר בעיקר לאנשים שמרגישים שהם ביציאה של החיים, ורוצים לעלות על המגרש של החיים.
איפה זה יהיה?
במיי קמפוס.
אוקיי.
יכולים להצטרף ישירות לתוכנית הדגל שלי, דו מור, תוכנית של 6 מפגשים שעוברים שם תהליך קבוצתי, שעוברים שם תהליך מנטלי מאוד מאוד חזק עם קבוצה. עשייה טובה, כמו שאמרתי לך, עשייה ברוכה, יכולים למצוא אותי בכל מקום, כמעט בכל מקום, ואם עדיין לא מצאו אותי, אז אני כנראה אגיע אליהם עוד מעט.
יאללה, מעולה, אנחנו נגיע. עומר, תודה רבה שהגעת לכאן, איזה נפלא לדבר איתך, המון תובנות, המון מחשבות, ממש תודה רבה.
היה לי מדהים, 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 ובהצלחה לך, ותמשיך לעשות את הקסם שלך, כי אני חושב שהוא פשוט מדהים, הדבר הזה, הפלטפורמה הזאת שאתה מייצר פה.
תודה, תודה רבה. זהו, תודה רבה שהגעתם עד לכאן. אנחנו נתראה בעוד פרק של מחוץ למסגרת, בינתיים. להתראות.